אני רוצה טיפה לחבר, כיוון שעבר זמן, טיפה לחבר אותנו שוב אל העניינו של המאמר. אנחנו מדברים במאמר הזה, הרב מדבר במאמר הזה, על שתי אידאות רוחניות שהן מוליכות את העולם. הפרק הראשון נושא כולו בכלליות האנושות בכלל. וכאן האידאה האלוהית והאידאה הלאומית הן שתי האידאות האלה. שתיהן בעצם, צריכים להבין היטב היטב מה שאפשר להתבלבל פה, שתיהן בעצם הם רעיונות רוחניים מופשטים, אבל בכל זאת זה המצב והיחס ביניהם הוא מצב של נשמה וגוף. אני אסביר את הדברים. בעולם רוחני, בעולמות רוחניים, כששואלים את עצמנו מה היחס בין עולם רוחני לעולם אחד לעולם אחר, זה שייך למושג של ספירות גם כן, הידוע יותר אצל השם הזה שמתפשט. הנהגות רוחניות בעולם, יש נו יחס בין איך שאני קראתי לזה, הנהגות רוחניות או עולמות רוחניים, בין עליונה, בין אחת לזו שבאה אחריה. לא ייתכן ניתוק, משום שכל הרעיונות בסופו של דבר מולכים לרעיון אחד אלוקי שהוא מרכז הבריאה בסופו של דבר. כמו שאבן השתייה היא הנקודה שמושכת את החוטים שלה לכל הבריאה, ככה גם בעצם בעולמות הרוחניים יש בהכרח יחס בין עולם אחר לעולם שבא אחריו. כאשר היחס בין העולם לעולם שבא אחריו הוא יחס של ראש לעולם שמתחתיו, וככה יש יחס לתקשורת ביניהם. כך מסביר נפש החיים בספרו. זה שייך לעולם הפנימי בעצם. הרב זצ"ל בספרים שלו הוא בעצם משקף עולמות רוחניים, משקף את פנימיות התורה. זה בעצם המיוחד ברב קוק זצ"ל. וכאן צריכים להבין את הנקודה הזו. אנחנו עוסקים בשתי אידאות רוחניות. אנחנו לא מדברים עכשיו על משהו חומרי ומשהו רוחני. כשאנחנו אומרים אידאה לאומית ואידאה רוחנית, פירוש הדבר ששתיהן הן רעיונות, שתיהן רעיונות רוחניים. אלא שהיחס ביניהם הוא יחס של גוף ונשמה, של נשמה וגוף. היינו, האידאה האלוהית היא משמשת כנשמה יחס לאידאה הלאומית. האידאה הלאומית היא אותו אידיאל שמוליך בנייה לאומית של עמים, של תנועות חברתיות, של תנועות עולמיות בכל העולם, כמו שהולך ומתבר כאן מתוך המאמר. והאידאה האלוהית בצורה הנכונה של הדברים היא נמצאת מעליה, ובצורה הנכונה של הדברים זה מה שהסברתי מקודם, זה כמו גוף ונשמה. כמו שנשמה מחיה את הגוף, אז ככה גם בעולם רוחני אחד הוא מחיה את הגוף שתחתיו. בעצם זה הרעיון שנמצא כאן בדברים. זהו המצב השלם. במצב השלם בעולם שלנו נמצאת הנשמה בתוך הגוף, כאשר הנשמה נפרדת מן הגוף זה מצב של חידלון, מצב של מוות. לא ייתכן בעולם זה לקיים מציאות רוחנית מופשטת, כי זה לא עולם הנשמות. כמו שוודאי לא ייתכן מציאות של גוף שיצא ממנו נשמה הוא יחיה, הוא הופך להיות גולם, הגולם היה נרח גולם מפרד. זה בעצם הרעיון שנמצא כאן. הרב זצה להעמיק בדרכו בראיית תנועות רוחניות בכל מהלך ההיסטוריה האנושית, כאשר הוא מכוון בעצם את עיקר המאמר, כמו שהקדמנו, לעניינו של עם ישראל ולמהלך של התנועה הרוחנית והלאומית בעם ישראל, ובזה יעסוק המאמר מפרק ב' והלאה. הוא פותר קודם ומראה, זה דרכו במקומות רבים, קודם להבין את עצם הרעיון מבחינה כללית אנושית. ואלו שתי האידאות האלה שהן המהלכות בתוך העולם האנושי, עולם הכללי של כל מהלך האנושות. זה בעצם ההקדמה שראינו בה. עוד ראינו פעם הקודם, זה היה בערב יום כיפור, שאת הפסקה של ההכנה לרעיון האלוהי, שהנקודה האלוקית היא קיימת בכל האנושות בצורה ישרה או בצורה מעוותת, היא קיימת בכל פלגות האנושות, כמו שהיא קיימת בכל האנשים בהכרח, אלא שלפעמים היא נמצאת בצורה ישרה, לפעמים היא נמצאת בצורה מעוותת, לפעמים בצורה כהה חלשה, לפעמים בצורה מהירה, בצורה בריאה. ובהתאם לדבר הזה תהיה גם ההצלחה של אותו אדם. כאן ראינו קטע נפלא במאמרי ראיה רב יום הכיפורים, זה מאוד איתים לרב יום הכיפורים, שהסיבה היא שהנקודה, הרעיון האלוקי הוא עצם מהות הנשמה של האדם בעצם, ולכן הוא זה שמבטא את כל מהלך חיי האדם והצלחתו. אני מקווה מאוד שנצליח היום בעזרת השם בשאיפה שלי ללמוד את שתי הפסקאות הבאות בלכתה. צריך להתרגל לא להיבהל מלשונו של הרב זצ"ל, שימו יד כבר יותר מבוגרים פתאום ככה התחילו לטעום, וצריך לקחת אוויר שלומדים את הרב זצ"ל. קודם כל לא להיבהל, לומדים ראשון בגמרא, יודעים שזה קשה, מתוספות צריכים להבין, להתאמץ, עם רמב"ן צריך להתאמץ. גם ברב זצ"ל, שרעיונות שלו מאוד עמוקים, לדרך כלל הם מצריכים מחשבה ולא קריאה, להבדיל כמו של עיתון, משהו איזה אלון. עכשיו שבוע ככה מריצים, כל אחד בא עם הרימה, מריצים. זה כל אחד. עכשיו צריכים להתרגל, כדי להבין את הרב, צריכים להתרגל לקחת אוויר. לפעמים נקרוא פסקאות ארוכות כדי לתפוס מה הוא רוצה, ואחרי זה חוזרים עוד פעם. סתם גישה שאני חושב ללמוד בלכתה ממעלה למטה וממטה למעלה, חוללה הכנה זו מכונות לאומיות שונות מכוונות למצבה בכל קיבוץ אנושי ובכל מצב גיאוגרפי לפי ערכם. היא מצאה תמיד אילו מכשירים חומרים שכבר הספיקו לכונן איזה חומר רפה לפחות לתכסיס עממי, ועל ידי השפעתה העליונה נופחה נשמת חיים באותו הגולם. על מי הוא מדבר כאן? מה הנושא? מי זה בלכתה?
ההכנה.
יפה. ההכנה לרעיון האלוהי, יפה. יותר עמוק. זה הפסקה הקודמת, פתחה הכנה לרעיון האלוהי. אז מי הוא מתכוון בעצם? לאידאה האלוקית, נכון? האידאה האלוקית, הוא אמר לי קודם, דע לך, שאותה אידאה מופשטת, היא יושבת על הנקודה הבסיסית הזו, שההכנה לרעיון האלוהי, הבסיס לחיים אלוקיים, חייבים להיות אצל אדם, מעצם היותו אדם נברא, בצלם אלוקים. אז יש לו זיקה ברורה אל הנשמה, אל האלוקות, שמחיה אותו בעצם, כמו שהמסילת ישרים אומר, על אותה בת מלך, שמחיה את ה... הנשמה בגוף האדם, היא רוצה רק מזון מלאכות ולא משהו אחר. בלכתה של אותה אידאה אלוקית ממעלה למטה ומטה למעלה, כוונתו לומר ככה, ישנם מצבים שהיא למטה וישנם מצבים שהיא למעלה. וזה דיבר, אם אתם זוכרים, בפסקה הראשונה, שישנה חליפת מצבים דרך חמש שורות מסוף הפסקה הראשונה. לפעמים יש תחתונים למעלה ולמעלה למטה. לפעמים האידאה האלוקית מושפלת, יראותי כל עיר אלוהים, יראותי כל עיר על תילה, ועיר אלוהים מושפלת את התואל תחתיה. ישנו מצב שירושלים, שהיא מבחינת עליונות יותר לכל המציאות האנושית הגיאוגרפית, היא לא מושלת. עיר אלוהים מושפלת את התואל תחתיה, במקום שכל העמים יבואו כמו שלמה יביאו את הפרדים ומצבים, יביאו את כל המנחה לבית המקדש, ואז יהיה להם הגשם, וזה יביא להם את הברכה. יש לנו מצב שירושלים שצריכה לתת את הכוח לכל האנושות, לכל הבריאה, חלילה מושפלת את העולם תחתיה. אז גם כך הוא מכוון לומר כאן. ישנם מצבים, ישנם חליפות מצבים, שמתהפכים המצבים, והאידאה האלוהית שצריכה להיות מושלת, היא נמוכה, היא תחתונה. לא מקבל את המקום שלה. זה מה שיוצר תנועות בלכתה ממעלה למטה וממטה למעלה, חוללה הכנה זו מכונות לאומיות שונות. מכונות לא הכוונה מלשון משין, כן? מה?
תנועות,
מכונות, מכון לשבטך, כאן, כן? בסיס, מכונות לאומיות שונות, מכוונות למצבה, בהתאם לדבר הזה, איך התנהלה הלאומיות באותו, בקיבוץ, בכל קיבוץ אנושי, בכל מצב גיאוגרפי, לפי ערכם, לפי היחס ביניהם, הוא יסביר את זה בשני הקטעים האלה. היא מצאה תמיד, היא אלו מכשירים חומריים. ברגע שהיה איזשהו בסיס של חומר, נכנסת האלוקות, ומה? והידי השפטה העליונה, נופחה נשמת חיים באותו הגולם. נפלא מאוד. ראית המהלך שאני בוא ניסתי להסביר מההתחלה. היינו, המציאות הלאומית היא כגולם. מה זה גולם? מה זה גולם בגמרא, בטומאה וטהרה? מה זה גולם?
אפשר להשפיע
עליו? לא. לא, השתמשת פה, לא. מה זה גולם? גולמי, יש גולמי, גולמי מטר, גולמי מחתים.
לא מעובד,
לא, לא שלם. לא שלם, לא, לא הגיע ליעדו עדיין, בשלב ביניים. מאיפה, איך אנחנו מכירים את המושג של גולם? לתולעת המשי, נכון. הגולם, שאמור להפוך לפרפר, נמצא במצב שהוא מתגלם, הוא מתכווץ, אין בו חיות. פתאום יפרוץ ממנו, יפרצו ממנו חיים. אבל בינתיים הוא מצב של גולם. שוב אני חוזר למושג הגולם.
חומר גלם זה משהו שעדיין לא...
נכון, זה נכון, בדיוק. מפה נובע המושג של חומר גלם. שאומרים גולם, הגולם מפרג, זה לא הכוונה הטיפש מפרג. הכוונה היא גולם במובן של אחד בלי רוח. לפי המסורת העממית, שהמהר"ל היה שם בתוכו את השם, ואז הוא היה מקבל חיות. היינו את האלוקות שמחיה אותו, והגולם יוצא לעבודתו. זה המושג הזה. אז בעצם זה מבוסס על מה שהסברנו בהתחלה, שהבחינה הלאומית היא בחינה של גוף. גם הגוף הוא גולם. הוא מצב לא שלם, שזקוק להשלמה של ויפח באפיו נשמת חיים. וכאשר ויפח באפיו נשמת האדם, והיה אדם לנפש חיה. יש שילוב שבין הנפש לבין החיה, יש שילוב שלם שנותן לאדם את החיות שלו. אנחנו מכירים את זה בכל הרובדים, מכירים את זה בצורה הזו של אדם חי ואדם מת. אז אותו דבר, האידאה האלוקית, כשנוצרו עמים, היא התגבשה בתוכם לתת להם איזשהו מעמד נשמתי, ואז אותו קיבוץ חברתי לאומי קיבל חיות. החפץ, המרץ, האומנות, הדמיון והשכל, צורכי החיים וכל נטיות הרוח בכלל התלכדו יחד והיו לרוח וגבייה. כל הדברים הרוחניים יסודם באלוקות. זה אלוקות יותר תאורה או פחות תאורה, יותר חומרית, יותר פחות מזוככת. המשותף הוא לכל הדברים האלה, שזה מצבים של חיים. מצבים של חיים. ואז יש שם חפץ, מובן של רצון, יש מרץ, יש אומנות. לא המת, יצאנו מסוכות, לא המתים מהללויה, שאת הגמרא, מניין שאוליו הגזול, אליו היבש פסול. הראשונים אולי, לא המתים מהללויה. נכון? למה? כי המת אין לו חיות. אליו היבש זה... אין לו חיות. דבר שיש בו חיות, אז הוא חי, הוא פורח, יש לו מרד, יש בו אומנות, יש בו דמיון, שכל, נטיות רוח, אבל כמובן שגבוה מעל גבוה, זה נמצא מגמה אלוקית. שאומרים אצלנו במדינת ישראל תרבות, יכול להיות שהכוונה היא גם לכדורגל. והמשותף הוא שזה צורך חיים של אדם. אז זה צורך רוחני, אבל הוא צורך נמוך ביחס אל צורך של חיים, במובן רוחני, כמו שאנחנו מכירים את התרבות היהודית, כמובן. ויקומו לנו קיבוצים חברתיים ולאומיים, שכשאנו מסתכלים בהם בעין פקוחה, הננו רואים את כל הסיבות החזקות, ההולכות ומשפיעות על סדרי הווייתם וחייהם, שמה? משפטים ארוכים. שהם כולן נמזגות ונבללות מההכשר הפנימי של מיזוג הרעיון האלוהי עם הנטייה הקיבוצית שבצורה הלאומית. קשה קצת, אבל לא מסובך. ויקומו לנו על ידי זה שהאלוקות נכנסת אל החיים הלאומיים, החברתיים. נוצרו לנו, התגבשו לנו קיבוצים. כמובן לא קיבוץ של תנועה קיבוצית, אלא אספה. קיבוץ חברתי ולאומי. כשמתבוננים בעין פקוחה, אנחנו רואים מה מוביל את העם הזה. כל הסיבות החזקות שמובילות את העם הזה, זה איזושהי מגמה רוחנית. מגמה רוחנית, שנמזגות ונבללות מהכשר הפנימי, מההכנה הפנימית, שמזוג רעיון אלוהי עם הנטייה הקיבוצית שבצורה הלאומית. זה בעצם מה שנותן לאומה את החיות שלה. ויותר מזה, כאשר לומדים, אני גולש טיפה, אבל כמו לא נדבר על עם ישראל, אבל אנחנו מכירים את המהלך הזה בספר מלכים אצלנו, ומתבוננים בספר מלכים, אז אנחנו רואים שכאשר יש מצב רוחני טוב, אז גם יש מצב חברתי, כלכלי, גם טוב. אפשר לקרוא לזה, כי התורה, כי התורה אמרה, והם שמוע תשמעו, אם לא תשמעו, לא יהיה לכם, כמובן. אנחנו רואים שיש הצלחה רוחנית, אלוקית, אז היא מלווה בדרך כלל, אלא מכן יש מצבים שבהם השם עושה, זה לרובם השני, לא. השם אוהב את עם ישראל, גם אם לא רואים, נותן להם את ארץ ישראל המורחבת. אבל ככלל, רואים שההצלחה האלוהית היא מלווה. הדוגמה הבולטת ביותר הדבר הזה, הוא יעסוק בה בהמשך, כי הוא ידבר על עם ישראל. אי בימי, המלך, מי? לא, להצלחה, לשילוב בין הדברים האלה. שלמה המלך, מעולה, נכון. זה יהיה בהמשך המאמר, נכון. עכשיו, אם נמדוק, לא ישבתי להכין דוקטורט היסטורי על הדבר הזה בימי חמורבי, אבל אם נבדוק, הוא אומר לנו, באומות, אני אתן דוגמה חזקה היום בהמשך, בעזרת השם, קרוב יותר אלינו, אבל אתה מדבר על המהלך הקדום, אז אם ילך לבדוק מישהו את ימות חמורבי ומלכי אשור ומלכי פרס, הוא יראה שיש קשר בין הדברים, בין שתי האידאות האלה, בין שני הרעיונות שאנחנו מדברים בהם. אמנם אחרי שירדה, אחרי שירדה האחרונה לרשת הארץ, מי זה האחרונה?
הלאומית,
נכון. אמנם אחרי שירדה האחרונה לרשת הארץ, התרחבה והתאמצה, ותקנה להוויה שלמה וחטיבה מיוחדת, ולפעמים גם תנסה כוחה להינתק משורש חיבורה יסודי מתוכן הרעיון האלוהי. יש מצבים שבהם הגולם אומר, אני רוצה לבד, אני רוצה לבד. גם אדם,
מה? הוא קם על יוצרו, נוצר מתוך
הרוחני. השאלה אם יכול לחיות. גם אדם גוסס יכול להזיז את היד, תלוי כמה הוא מצליח להפעיל את הנשמה שבתוכו כדי לתת חיות לאותו גולם. האדם הבריא והחי והשלם בגוף בריא הוא מלא חיות, הוא יכול לקפוץ ולשיר ולהשתולל ולרוץ ולהילחם ולימוד הרבה שעות בלי להתעייף, כי יש לו כוחו של מרץ, אומנות, דמיון, שכת, צוחי חיים שמחיית את הגוף. זה דבר גם באומות. לפעמים תנסה כוחה להתנתק משורש חיבורה יסודי מתוכן הרעיון האלוהי. אני רוצה לבד, אני רוצה בלי רעיון, בלי רעיון אלוקי. רוצים לקיים ציבור אנושי בלי רעיון רוחני,
להפריד דת ממדינה.
יפה, אפשר לקרוא לזה גם ככה, יפה. או שלא יהיה בכלל דת, אם ירתע זה משהו, מישהו רוצה שיהיה דתי בצד, יפה. עכשיו אתה מבין למה הרב קוק התנגד לפני מותו, שאמרו לו להפרידת ממדינה, אז הוא אמר זה כמו מחשבת עבודה זרה, זה לא ייתכן. אבל אין ביד ההיסטוריה האנושית להראות שניסיון זה מצליח לצאת לפועל. שומעים טוב? לא נצליח להראות שהיו מצבים שבהם אנושות, קיבוץ חברתי, לא האנושות, החלק מהאנושות, רצה להתנתק, לקנות, תנסה כוחה להתנתק משורש חיבורה יסודי. כי כמו שגוף לא יכול להתקיים בלי נשמה, אם הגוף יגיד לנשמה, יאללה תלכי אני אסתדר לבד, הוא לא יצליח. כל עוד שיש בו קצת נשמה הוא יכול לעשות, הרבה נשמה יכול לעשות הרבה. ורואים אנו שהתכונה העליונה האלוהית שבאדם, אפילו ביותה בתכלית שפלותה וצורה עם נקודה יותר זהירה וקעה, שגם אז היא רק מתעלפת, מחוסה קצת, מתבטלת ולא מתה וגובה וגבה, היא נותנת את העוצמה יותר פנימית לכל דחיפות החיים. כשאנחנו מתבוננים בעצם במצבי החיים, אז אנחנו רואים בעצם שאותה נקודה אלוקית, כמו באדם, כמו שאמרנו בגוסס, אותו דבר גם באנושות, בעמים, היא נותנת לו את העוצמה יותר פנימית לכל דחיפות החיים. כל עוד שהיא קיימת בתוכו, אז יש איזשהו מצב שאותה לאומיות מסוגלת להסתדר. השאלה, מה יהיה אם זה ילך ויתעצם? מה יהיה אם באמת ירצו להגיע למצב, שאתה אמרת שהגולם קם על יצרו, מצב של התנתקות, אם זה יכול להיות? כל עוד שיש קצת חיים, יש קצת אלוקות, יש מציאות שהלאומיות מסתדרת. האם אנחנו יכולים לטעון, יכול מישהו לכתוב דוקטורט הזה ולהוכיח, האם מצאנו הצלחה לאומית בלי דת, בלי משהו שמניע? האם נמצא דבר כזה לאורך זמן או לא נמצא? כנראה שהוא בדק והוא חשב ומצא שאין דבר כזה. אין ביד ההיסטוריה האנושית להראות שהניסיון הזה מצליח לצאת אל הפועל. לא ייתכן חיים.
הניסיון שהוא מדבר עליו זה ניסיון להפריד, זאת אומרת באופן, לא שאיזושהי אידאה לאומית תצליח בלי אידאה אלוקית, אלא להפריד ביניהם. הוא אומר, אין מצב שיש אידאה לאומית שאין בה לפחות קצת אידאה אלוקית.
נכון. אבל אם באמת תנתק אותה, או שתגיד שלא מרשים חיי דת, בוא נגיד מצב כזה, לא מרשים קיום חיי דת, נגיד גם כשאתה אומר לאבדי, כבר אמרנו את הנצרות, הבאנו את הרמב״ם, יכול מלכים. גם כשאתה אומר נצרות, להבדיל, 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 אין סוף הבדלות, מבדיל בין ישראל עמים, בין אור לחושך, אז אתה אומר שיש איזשהו רעיון מעוות, כמו שהוא אמר, אבל הוא מקיים את הדבר הזה. אבל אם תמצא מצב שבו יש ניתוק, שבו יש ניסיון להגיד, אין, מוחקים את הרעיון הזה, לא יהיה לזה בר קיום. אם זה מעוות, אז אפשר יהיה לתקן את זה. יש בו מצב של, כמו שאמרנו, הכנה לתיקון הרעיון האלוהי שאומר רמב"ם בחלק מלאכים, אז הנצרות והאסלאם משמשות כמהלך מתיקון העולם, כחלק מהמהלך של תיקון העולם. אבל אם יהיה ניתוק, כמו שאומרת נראה דבר מדהים, אז לא יהיה קיום. ויש אשר החיים המעשיים כבר השתכללו בהווייתם, התכונות החברתיות, המוסריות והחומריות, כולן התקשרו בקשר אמיץ ומסודר. ישנו מצב שאנחנו רואים באמת האנושות בחיים הטבעיים שלה הולכת ומשתכללת. העולם הולך ומשתכלל. אנחנו רואים גם את הקדמה הטכנולוגית והקדמה השכלית של העולם הולך ומשתכלל מימות קדם. האדם הצליח ליצור דברים מדהימים, ואז הוא מרגיש בעצם שמה, מי צריך בכלל איזה אלוקות, דעת, פרימיטיביות של חיים, מי צריך את זה? האדם מצדיע לשכל, ועם השכל הוא מקדם. הוא לא זקוק לאיזה משהו מבחוץ לו, היינו לאלוקות, שתחיה אותו. אפשר להגיע לכל הדברים, גם ככה. יש אשר החיים המעשיים כבר השתכללו בהווייתם. התכונות החברתיות, המוסריות והחומריות, כולן התקשרו בקשר אמיץ ומסודר. וההוראה האלוהית, שימו לב שזה כבר פתאום היא אורה, מהכנה לרעיון הזה, האורה האלוהית, נשאר כבר אור המושקפת אל מקום מעמד החברה, כהי שמה בעצם ריחוקה, עד אשר המחשכים ומאומות תמצא החברה המתוקנת בכלי מכשיריה הרחבים ובצרכיה התרבותיים הרבים, אם לאור כאיזה תחפוש ללכת ברוחות חייה. החיים השתכללו, ואז יש רחוב שהוא יכול לפעול בלא חשמל. לכל אדם יש לו איזה סטיקלייט פנימי שיכול להוביל אותו עם קרני לייזר, והוא לא צריך את האור. שם בקצה הרחוב יש פנס דלוח שמאיר את הרחוב. ככה גם ההוראה האלוהית, יש איזשהו ככה ניצוץ קטן של אלוקות שנשאר, אבל כל הרחוב הוא בלי פנס, הוא מנסה להסתדר בכוחות עצמו. ככה הרחוב הזה רוצה לעשות. ככה גם החיים המעשיים. וההוראה האלוהית היא כהה, היא חלשה בעצם ריחוקה, כי כל כך רחוקה שהיא לא יכולה להעיר. היא לא יכולה להעיר. עד אשר אך מחשקים ומומות, זאת אומרת, אם ינסו לחיות את החיים וינסו להכניס אותה, כיוון שהיא כהה, אז רואים בצורה מטושטשת, כבר יותר טוב היה שלא היה אולי חלילה. כי כבר זה מצב לא נורמלי. אז מה יוצא? שכיוון שזה מועט, אז זה יוצר תפיסה מעוותת. שכביכול אומרים, יש פה איזשהו פנס, והאמת היא שלא רואים, והאמת היא שאין תאורה, והאמת היא שאין הערה של האלוקות על חיי החברה והלאום. אם לאור כאיזה תחפוש ללכת באורחות חייה, אם באמת יהיה מצב שהיא תנסה ללכת בלי האלוקות, מה יקרה אז? אז תיסוב הלאומיות החורנית ותרצה להתבצר ברעיונה המיוחד. הרי גם זה רעיון רוחני בסופו של דבר. אם תשאל את האוסטרלים, לא סתם אני אומר דוגמה, יגידו לך, מה זאת אומרת? יש לנו, איך זה נקרא, איזה משהו שזה מבטא את התנועה התרבותית שלהם, מבטא את הלאומיות שלהם, איזה לא, לא יודע איך לקרוא לזה בימינו, לא אידיאל, איזה משהו שהוא מייחד, מה? לא יודע אם זה חוקה, אבל משהו ש איזשהו רעיון שהאומה חיה אומרת, עושה אותו, מסגמת אותו, לוקחת לה איזה גיבור, לוקחת לה איזה משהו אחר. אז מה יצא? תיסוב על אומיות אחורנית ותרצה להתבצר ברעיונה המיוחד, ולא תובל לפנות עד אל מקור הווייתה היסודית שהוא רעיון האלוהי. מה יקרה? היא מפנה לעורף, היא רוצה להסתדר בלעדיה, בלי האלוקות. ואז מה יצא? כאן תפגוש הראשונה במעמד, מי זה הראשונה? הלאומית, במעמד הזקנה והחולשה, כי זה יתחלף, כי זה הנושא. הכוח המכני ישמש עוד איזה משך זמן לדחוף את המכונה הקיבוצית, אבל ישד החיים ילך ורפה, הלוך וחסום. איזה יופי. מה יקרה כשמנסים לנתק את האלוקות מחיי לאום? ואני תכף אביא לזה הוכחה מדהימה. מה יצא אז? למה שלמה, למה מתואר שבקהלת שהבאי באה זקנה, עובדים כוחות החיים, כי הנשמה מתרחקת מן הגוף, היא מתחילה לנסוע כבר חזרה למקור שלה. ואז אומר שלמה המלך, אין אדם תחשק, אין לו את זה, אין לו את זה, אין לו את זה, כי הנשמה מתרחקת. מה קורה? הלאומיות פוגשת זקנה. תפגוש הראשונה הלאומית במעמד זקנה וחולשה. הכוח המכני, כמה זה מתאים למה שאמרנו לגולם, ישמש עוד איזה משך זמן לדחוף את המכונה הקיבוצית, היינו את הייחוד הזה, אבל זה לא יהיה אמיתי. אם אתם רוצים, תחשבו על התנועה הקיבוצית אפילו בישראל שהתפרקה, שגם היא נבע מאיזשהו רעיון כללי מהקומוניזם בסופו של דבר. ו אני לא מקווה שדה אליהו זה משהו אחר, וגם הוא הולך ונעלם. אין קיבוץ, אני חושב שאין להם שום קיבוץ כמעט ברעיון הקיבוצי הבסיסי. למה? מה? את השחר. אוקיי, אבל זה כבר משהו אחר. בשדה אליהו יש רעיון של תורה, אבל אם תלך רק עם האידיאל הקיבוצי, גם שדה אליהו מוסיף תורה, יש שם ישיבה. אם תלך עם הרעיון הקיבוצי כרעיון שיוליך בלי רעיון אלוקי, אז מה יקרה? הכוח המכני ישמש ידחוף את המכונה הקיבוצית. אבל אין אידיאל, במילים אחרות, כשאין אידיאל אין מה שמניע את הכל. אז תנועה קיבוצית הופכת להיות תנועה של פרטיות, זה משהו מתאר כאן. הכוח המכני ישמש את התנועה המכונה הקיבוצית, אבל לשעה, הוא לא התמלא קיבוץ, כן. אבל לשעת החיים ילך ורפא. אולי כן, אולי הוא ראה ברוח קודשו. ילך הלוך ורפא, הלוך וחסור. בעבוד העלייה הרוחנית את ערכה, תראו כמה זה יפה, יאבד הכלל את צביונו. מה קורה בתנועה הקיבוצית? כל אחד רוצה מה שקוראים אצלנו היום לעשות כסף. כי הפרט הולך וגובר על הרעיון הכללי. הרעיון הכללי היה איזו שורה, יוני שעה שאפילו אין בתי ילדים, אין ילדים בבית, יש בתי ילדים. הכל זה הכלל, זה הכל זה האידיאל הקיבוצי. קיבוצי, מובן של לקבץ, כללי. ומה קורה אחר כך אם אין לו רעיון מחיה אותו? או הרעיון הוא לא רעיון אמת? אז הוא נחלש, ונחלש, והוא פוגש זקנה, ואז מה מתגבר? חוזר האדם למהותו הטבעית. האדם ביסודו הוא אגוצנטרי, האדם ביסודו רוצה את ההצלחה הפרטית שלו. אז מה חוזרת להיות? התביעה הפרטית. אני רוצה שיהיה לי רכב, רוצה שיהיה לי זבר. נעלם התנועה, הרעיון הכללי. עוד שנייה. צורך היחיד בתביעותיו הפרטיות היא סורוש. יותר מערך ההרמוני וגבולם ילך הלוך ויתרחב. עד כדי שרירות לב. ואימה ייאוש ובחילה בחיים ובמציאות. זה יכול להגיע למצב כזה שבמקום עושר רוחני שממלא תנועה לאומית ודוחף אותה עם אמביציות, עם רעיונות קדימה, פתאום כשאין לשד חיים, כשאין רעיון מחיה, אז זה מתנוון, זה מגיע אפילו למצב של ייאוש, תכף נסביר אותו, כן אסף, של ייאוש אפילו. למה ייאוש? תכף נסביר. קודם אני רוצה להביא לכם הוכחה מדהימה. הספר הזה זה ספר שסבא של אשתי, הוא הוציא אותו שוב פעם מהגנזך, נקרא הכנת הלב לתפילה, ויחד איתו יש עוד ספר שנתפס בסוף, וזה קוראים לו עוד שנייה אחת, קוראים לו ברכת שלמה. ברכת שלמה של הרבי שלו, ברכת שלמה, מורנו שלמה הרי לי מ-90, איך שהוא ככה. וכאן מעשיתי דבר מדהים, ראיתי את זה מאוד התלהבתי על אותו אדמור פריחות, מסופר פה מלחמה וענייני מדינות פולין ורוסיה. הוא מספר איזשהו מצב של רוח הקודש. אני אביא רק קטע אחד. שמעתי מדודי זצל בליל שבת קודש פרשת בית חנן תף רי שיין דלת למניינם שנת תירן 1914. מה קרה אז? בזמן התפרצות מלחמה מלכות אוסטרייך וחברותיה על ידי מלכות רוסיה וחברותיה, סיפר אז מהגאון הקדוש רבנו בעל דברי חיים מצאנז, שעמד פעם אחת אצל כיסא קודשו, הוא בא איש אחד מרוסיה, ונתן פתקה לרבנו מצאנז זצל, הוא נקרא קוויטל, נצל החסידים, פתקה, בקובלנה, המחות רוסיה. אני אומר, אתם לא גדלתם כבר על זה, אבל יש אמריקה, שכולם רועדים ממנה, אם נשיא רצת הברית להגיד משהו מראש ממשלת ישראל, אז כמעט אין לו עמידה. אבל עד לפני 20 שנה היה בעולם התגוששות קבועה כל הזמן בשני גושים חזקים מאוד. לאחד קראו רוסיה, שזה היום אין מזה שום דבר, יש פרטים, אין רוסיה, כן, ברית המועצות, ואחד זה אמריקה, גבישים של מדינות, גוש אחד חזק. כל העולם היה נתון במאבק הזה, מדינת ישראל מלחמת ששת הימים, מלחמה מערבית מול הטילים האטומיים שמכוונים למדינת ישראל על ידי רוסיה, שמחלילה יהיה מצב פה אפשר להשמיד את המדינה הקטנה הזאת. הרוסים האלה הם משלו בעולם. אלא בדעתי רעיון נהדר, תשמעו, מה מיוחד ברוסיה בהקשר למאמר שלנו? עקרות הדת. אין דת בעולם. זה דוגמה של מה שהרב קוק מדבר כאן, ואולי הוא מתכוון לזה, כי הוא גם חי את מלחמת העולם הראשונה. נכון? הוא כותב אורות, המלחמה מדברים מלחמת העולם הראשונה. הוא נפטר למין עיניים ב-35 ערב מלחמת העולם השנייה. ורוסיה עקרה כל חיים יהודיים, כל סממן דתי, כל דבר, לאו דווקא יהודי. התאיזם מוחלט. חשבתי, מסתם זה מתאים מה שהרב קוק אומר, למה שכתוב כאן, תשמעו. והתלהב רבנו מצאן זצ"ל, והשליך ראשו הקדוש לאחוריו כדרכו בקודש, כאילו עשה תנועה כזאת, והיה תפוס בשרפיו, ופתח פיו הקדוש, ואמר, מקובלנו, מקובלני, ברבנו מרופשיץ, בנפתלי מרופשיץ, תלמידו של רבי אלימלך מליז'נס, שהיה מקובל מצדיקים, שזה כנראה רבי אלימלך, שקודם ביד המשיח תתחלק מלכות רוסיה לחלקים רבים ותתבטל מלכותו. מדהים. למה? אז רק פתאום שחלתי את הפרק ללמוד היום, פתאום נזכרתי בדבר הזה, אמרתי, ברור שהם הם הדברים. זה בא משתי מכיוונים, פה הרב קוק מדבר על מהלך כולל של האלוקות בעולם, ופה הם ברוח קודשה, מה שהתגלגל מרמתני מרופשית, מרבי אלימלך, מתנועת החסידות ביסודה, זה התגלגל, יש איזו מסורת מסוימת, שאותה תנועה חזקה ועצומה, שאין בה אלוקות, לא יהיה לה קיום, היא תתפרק, ההתפרקות הזו מסוכנת. עכשיו פתאום נותנים להם מעמד. אבל באמת, מה חוזר אל רוסיה? תלמיד הכולל הזה שישב כאן במקום פה, מאחורי חייל חננברג, הוא ראש הכולל במוסקבה, גדול, ציוני, מפיץ תורה ועוד, ובאים תלמידים, כל מה נוספים, חוזרים לתשובה, ובקרמלין, היה לו מזמן בקרמלין, ששם זה היה, היה משהו, נכנס לספר תורה, ראיתי זמר, שמעתי משהו. למה אני מתכוון?
לא, אני מופתע.
זה היה משהו כיף. אז הם אומרים לי, אולי בגלל זה הם גם מקבלים חיות. אין, לא ייתכן בעולם מהלך בלא מהלך רוחני. מה שלא נספיק להסביר, אבל כאשר יש ניסיון לנתק את זה, צורכי היחיד משתלטים. עד כדי שירות לב עם הייאוש ובחילה בחיים ובמציאות. דהיינו, במצב הזה יש חיים של, אנחנו קוראים לזה חיים של ריקנות. אנחנו רואים את זה היום על רקע תנועת התשובה במדינת ישראל. לא נריך, אבל יש את המשפטים כדי שיכול להתקדם. רואים שכאשר מאבדים כל רעיון רוחני מתוך מהלך ציבורי, בסופו של דבר אין סיבה, אז מחפשים ריקנות, מחפשים סביב מה להתאחד, סביב מה לחיות. מה יניע את האדם אם אין לו? זה בדיוק כמו משהו, גוף בלי נשמה, אין חיים. זה בדיוק כמו איזושהי מסגרת בלי תמונה. אם אין תוכן רוחני לדבר, אז נכנס והבורק אין בו מים, ונחשים הקרבים יש בו. אומר הגר"א, שכוונה היא פה לאדם, שאדם שיש בו תורה, יש בו מים, יש בו חיים, אבל כאשר הבורק אין בו מים, נכנסים בו נחשים והקרבים, נכנסים בו מחשבות אחרות, נכנס בו רקנות, ורקנות מולדה, תסכול, וייאוש, ושימום, ולא יודעים מה לעשות, וזה גורר פשיעה, והשתכרות, מה שאנחנו מכירים בחוץ. אל הרקע הזה מובן כל כך, למה אם מישהו פתאום תפס את עצמו ואומר, או אדם או פרט, פתאום מקום קם לחיים. מקום קם לחיים, כי פתאום מגלים שיש למה לחיות. יש חיים, יש אומנות, מרס, דמיון, צורכי חיים, יש פריחה. אין חיים רוחניים, אין מה שיניע. סביב מה אדם? סביב הפרט, סביב הנאות הפרט. אז עוד פעם הוא ילך לסרט, עוד פעם הוא יחפש לנאות מאוכל טוב, אבל די, זה נגמר, כמה אפשר? אז מחפשים משהו אחר, אז טוב, נעשה איזה תרגיל חברתי, יאללה, נעשה צחוק מההוא, עד שבסוף חבורת נערים רוצחת, ההגמונית להרצליה, בני ילדים בני 15, כחלק ממשחק שבני עשירים היה בישראל. נכון זה היה? יודעים את זה? מה?
דריק רוט.
אה, זה השם? לא זוכר. לפני כ-10 שנים בערך. כי מחפשים, כי הריקנות הזו מוליכה ייאוש ובחילה בחיים ומציאות, ותהפוכות בכל הסדר הרעיוני, אין אמת ואין חסד ואין דת אלוהים בארץ, אז אין קיום לארץ. האידאה הלאומית הכללית תשפיל שבט ולא תוכל עוד לחיות בכל עוז חוסנה, צבא מרומה כשלו וכיסא ממלכתה התנודד, נוע תנו, עכשיו מביא פה פסוק, נוע תנו ארץ כשיקור ותנודדה כמלונה, הוא כבר עליה פשעה ונפלה ולתוסיף קום. היה בו אומר יפקוד השם הקורץ והמרום במרום ועל מחי אדמה ועל על האדמה. האם יהיה איזשהו דבר שהשם יעורר ולא ייתן לה גוף למות, כי השם ברא עולם שיהיה בו חיים, וחיים זה אידאה אלוקית, חיים זה רעיון רוחני, וככל שיש יותר מרבה תורה מרבה חיים, אם לא נשאר גולם. מחדש פה הרב בעצם, נעצור כאן, שאותו מהלך שאנחנו רואים אותו בפרט הוא שייך בעצם אל הכלל, אל כלל האנושות, וכמעט עוד פסקה אחת אנחנו מגיעים בעצם למה ששייך לעם ישראל. תודה רבה. בוא תגיד
בעצם הגדרה של המדינה זה בשביל להחליט פרטים במטרה לעזור הפרטים לעצמם.
אני אומר לך, בוא תביא דוגמה. אז הוא אמר, אני מאמין לו, תשמע, אמרתי לך דוקטורט, זה אמרתי, כמה אני דוקטורט, תסתכל. אין ביד ההיסטוריה האנושית להראות שניסיון זה מסדיר לצאת לפועל. אתה יכול להראות, בבקשה, תבדוק את זה עד שבוע באתרי, בוא לנו קושייה. הוא, אני הבאתי עם הרעיון שקפצתי היום לראש, שזה רוסיה. רוסיה היא דוגמה של דורנו, של 150 שנה האחרונות, שהיא ניסתה לנתק בצורה מודעת את הדת, את האלוקות.
גם הייתה הרבה זמן, הייתה מ-17-91.
אבל
אמריקה
שאמריקה
סורדת
כבר,
אבל אמריקה במדינה
אין God we trust.
God we trust זה
בסדר,
אבל מובן,
אבל באמת מוליך אותה רעיון רוחני מעוות או ישר, זה מה שהוא אמר, זה לא מצב שלם, זה מה שאמר הרמב"ם בריחות מלאכים. אבל זה לא יצרו מתרמב"ם, זה הפעם הבאה אתה תביא, אם אני אשכח את הפעם